משנה ידועה, יסודית, שקשורה לאלול וליום הכיפורים ולכפרה בכלל, היא המשנה שחותמת את מסכת יומה. אני מקדים לשנייה, השיעור הקודם נפגשנו לרפואתו של חברנו דני קופמן. בשיעור הערב אנחנו מקדישים עילוי נשמתו, שבעזרת השם נדע מכל זה שמחה גדולה וישועה גדולה. וללא מתכוון, אבל הדברים שבהם נעסוק בבן אדם לחברו ובכל מה שמתקשר לזה, נדמה לי שלמי שמכיר על מה אני מדבר, דני היה דמות ההשראה לזה. אז נחזור למשנה. זו המשנה שחותמת את מסכת יומה. אנחנו מזכירים אותה גם בתפילותינו, גם ביום הכיפורים. היא פותחת בה, אומר, אחתה ואשוב, אחתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחתה ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. זו נקודה אחת. ועכשיו עוברים לנקודה הבאה. הנקודה הראשונה עסקה בתשובה שהיא איננה אמיתית. האומר אחתה ואשוב, אחתה ואשוב. עכשיו עוברת המשנה הלאה. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו. זו דעת תנא קמא. ממשיכה המשנה. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. הפסוק אומר, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם, ואומרים תטהרו. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. מה הוא דרש? מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו. ועכשיו הקושיה. האם רבי אלעזר בן עזריה חידש משהו? זה הרי נאמר באותם מילים לפניכם. אז את מה הוסיף רבי אלעזר בן עזריה? את הפסוק? כנראה שרבי אלעזר בן עזריה הבין שהפסוק אומר, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כלומר, איזה חטאות יום הכיפורים מטהרנו? חטאותיכם שהם לפני השם. אז האם רבי אלעזר בן עזריה רק רצה להביא פסוק ולעגן את דברי תנא קמא בפסוק? אם כך, היה צריך להיות כתוב במשנה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, מניין? תלמוד לומר, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. יש נוסח למשנה, כל אחד מכיר. אבל רבי אלעזר בן עזריה כאילו בא ואומר עוד משהו, ואתה מצפה לשמוע מה הוא אומר. הוא אומר את אותו דבר שנאמר. הוא אומר שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, ועבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. חייב להיות שהוא משהו חידש, או באמת במשנה חייב להיות שהוא חולק. אבל אין פה שום מחלוקת. והסיום של המשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, ואת זה כולנו זוכרים, לפני מי אתם מתאהרין? מי מתאהר אתכם? אביכם שבשמיים. שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם. ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאהר את ישראל. גם דברי רבי עקיבא איכשהו צריכים להיות קשורים. כי זה לא משנה בפני עצמה שבאה כחתימה של מסכת יומא. יש כאן שלוש דעות, שלושה שלבים במשנה. הקושי המרכזי שבו אני רוצה להתמודד עכשיו, אמר רבי אלעזר בן עזריה, לא כתוב אמר רבי אלעזר בן עזריה, איזה חידוש של ביטוי, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, והנה להפתעתנו הוא אמר את אותה מילים, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורי מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורי מכפר. האמת שעצם העניין הזה הוא עניין מדהים, הוא עניין שצריך לתת עליו את הדעת. מדוע באמת על עבירות שבין אדם למקום בלבד יום הכיפורי מכפר, ועל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורי מכפר? על זה תנא קמא עונה, יום הכיפורים יכפר אחרי שירצה את חברו. בסדר גמור. אבל עד שירצה את חברו, יום הכיפורים לא ייתן את המענה לעבירות שבין אדם לחברו. זה בסדר, זה מובן. המפרשים מסבירים הסבר מאוד יפה לזה. אני אומר אותו, אבל אז אגיע לדברי רבי אלעזר בן עזריה, כי שם המהפכה. המפרשים מסבירים שבעצם גם עבירות שבין אדם לחברו, בואו נתמודד רגע עם המשפט הזה, הוא מאוד מעניין. גם עבירות שבין אדם לחברו באמת הם עבירות שבין אדם למקום. כי יש בכל עבירה שבין אדם לחברו שני חלקים. האחד שאני פוגע בחברי. השני שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי, לא תלך רכיל בעמך. אז אני עברתי גם על בין אדם לחברו, וגם על מה שאמר לי הקדוש ברוך הוא לא תלך רכיל בעמך. אז מסבירים המפרשים דבר מאוד עמוק. ברור שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו יום הכיפורים לא מכפר. בזה אין שום חידוש. מה פתאום שאם אני לא החזרתי לך את הכסף שגנבתי ממך, שיום הכיפורים יכפר? אלא מה באה המשנה להגיד? שעבירות שבין אדם לחברו, גם הקדוש ברוך הוא על החלק שלו לא מכפר עד שתרצה את חברך. כלומר, בעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, גם בבין אדם למקום שבעבירה שבין אדם לחברו. כך המסבירים המפרשים את המשפט הכללי. יפה. מה בא רבי אלעזר בן עזריה להגיד? תשמעו, כי זה דבר פלאי, זה דבר מאוד מיוחד. על העין יעקב יש פירוש חשוב שנקרא פירוש הריף. זה לא הריף מהראשונים, זה רבי יושיע פינטו, סבא של הסבא, רבי יושיע פינטו מהריף. והוא דן במשנה הזאת, והוא דן בשאלות ששאלנו עכשיו. הוא שואל, מה אומר רבי אלעזר בן עזריה? מה הוא דורש בפסוק? ושוב, בעיקר, מה הוא חולק על תנא קמא? מה שאמרנו עד עכשיו, זה מה שאומר התנא הראשון. שבעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר לא על הבן אדם לחברו, ולא על הבן אדם למקום שבבן אדם לחברו. יפה. אז מה הוסיף רבי אלעזר בן עזריה? אומר הריף יסוד אדיר, והוא מובא בכמה וכמה מהמפרשים, ובו אני רוצה לפתוח, ואני קורא ברשותכם שתי שורות, ואחר כך נדבר על זה בעל פה. לשונו היא כזאת, וקשה לנו, מה הוסיף עוד רבי אלעזר בן עזריה לדרוש יותר מהאמור קודם? ואם בא להביא לנו ראיה מהכתוב, אני חוזר על הדברים שאמרנו על פה בלשונו, שאמר לפני השם תתהרו, אם כן לא היה לו לחזור ולומר את כל המשפט, עבירות שבין אדם למקום, עבירות שבין אדם לחברו. ועוד, היה צריך להגיד מניין שנאמר, הוא ממשיך בשאלות, ואז אומר את התשובה הבאה. ונראה לעניות דעתי, אני בכוונה קורא את הלשון קודם, ואז נדבר על זה על פה. שרבי אלעזר בן עזריה דרש המקרא. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. וממנו, מהמקרא, שינה מדברי תנא קמא. רבי אלעזר בן עזריה חולק על תנא קמא. למרות שזה אותה מילים. לומר שהעבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר. שימו טוב לב. ובזמן שיש לו גם כן עבירות שבין אדם לחברו, תלויה כפרת כל עוונותיו של בן אדם למקום עד שירצה לחברו על מה שחטא עם חברו. עוד מעט נמשיך. בא רבי אלעזר בן עזריה וחולק. הוא אומר, לפי דברי תנא קמא, אדם יש לו שתי עבירות. אני מדבר על אדם הכי צדיק בעולם, יש לו עבירה קשה מבין אדם למקום, הוא נפל בה כמה וכמה פעמים, לא יודע מה, בדברים, לא יודע מה, שבא. עפד על זה, תיקן את זה, נפלא. ויש לו עבירה שבין אדם לחברו. על העבירה שבין אדם לחברו יום הכיפורים לא מחפר עד שירצה את חברו, גם אם חברו עכשיו בחול. הקדוש ברוך הוא על החלק שלו לא מחפר. בא רבי אלעזר בן עזריה ואומר, ואנחנו רק מתחילים, עוד מעט תשמעו, אני לא מסכים, זה הפוך מהפסוק. אני אומר שהעבירה שאדם עשה בבין אדם למקום ועשה לה תשובה גמורה ובא ליום הכיפורים ויש לו עבירות שבין אדם לחברו ועליהם לא עשה תשובה, כל יום כיפור לא מתפקד לגבי הוא לא עובד גם לא לגבי העבירות שבין אדם למקום, אין יום הכיפורים. מהות יום הכיפורים לא חלה אצלו, כי הוא הגיע ליום הכיפורים עם עבירות שבין אדם למקום. זה דבר מדהים. צריך לנתח את זה, זה לא פשוט בכלל. צריך להבין איך אפשר להגיע לדבר כזה. אבל עכשיו קודם כל תראו איך הוא דורש את זה מהפסוק. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. ותראו איזו למדנות מדהימה. והוא לומד כך בפסוק. וכיוון שהוא מרצה את חברו ומפייסו, רק אז הקדוש ברוך הוא יתרצה לו לכפר לו גם על אבונות שחטא בינו לבין המקום ברוך הוא. וזה הדבר דרש רבי אלעזר. מאיפה? מדכתיב, אני חוזר על הפסוק, כולם זוכרים אותו מהתפילה של יום כיפור. תראו, הוא לומד את הפסוק. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. כבר כתוב הכל. כתוב שביום הזה יכפר עליכם הקדוש ברוך הוא, נו, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אז מה הוסיפו אחרי זה לפני השם תתהרו? זה הקושי של רבי אלעזר בן עזריה. כבר כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. גם אם אתה מוסיף לפני השם, בשביל מה אתה מוסיף עוד פעם תתארו? כבר כתוב שהוא יתאר אתכם. אתם שומעים את הקושי שלו? הרי הקדוש ברוך הוא ביום הזה קוראים לזה עיצומו של יום מכפר. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בעיצומו של היום אני מטהר אתכם. מה מקווה מטהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. אז בשביל מה צריך המשך לפסוק? לפני השם ועוד פעם להגיד תטהרו. כבר אמרנו שהוא מטהר. אתם שומעים את ההבדל בין לטהר אתכם לבין תטהרו? לטהר אתכם פירושו שמי מטהר? הוא. תטהרו פירושו שמי צריך להיטהר? אני. לא הבנתי איך. המקווה זה כבר היה לפני. אז מה עכשיו? עכשיו תשמעו את רבי אלעזר בן עזריה. וחזר לומר לפני השם תטהרו, והרי כבר נאמר לטהר אתכם, מה צורך לומר עוד תטהרו? אמנם בא לומר כי ביום הזה יכפר מי? לא השם. כי ביום הזה יכפר, יום הכיפורים יכפר עליכם לטהר אתכם ממה? מכל חטאותיכם אשר לפני השם. כי ביום הזה מהותו של היום באה לכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. שומעים את ההסבר שלו? עיצומו של יום מכפר על חטאות שחטאתם לפני השם. זהו, סיימנו, מצוין. עכשיו ממשיך הפסוק ואומר שהם העבירות שבין אדם למקום, וזהו שאמר את זו דרש רבי אלעזר. אז העבירות שבין אדם למקום הוא יטהר. אז מה בא להגיד תטהרו? כל זה, זה ממש משפטי עכשיו, זה מסמך, בתנאי שתטהרו אתם בעצמכם בני האדם מעבירות שביניכם לבניכם. דהיינו עבירות שבין אדם לחברו. ואם לא תטהרו בעבירות שבין אדם לחברו, גם יום הכיפורים לא יכפר לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם שהם בין אדם למקום. וזהו שנאמר, את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. אתם שמעתם את המהפכה שהוא עושה? אני חוזר עליה בשנייה. זה לא יאמן. זה אגב פשט במשנה. מה בא רבי אלעזר בן עזריה להגיד? לחזור על דברי תנא קמא? מישהו מכיר משנה כזאת? אין דבר כזה. ולהוסיף פסוק פשוט שכתוב פה מכל חטאותיכם? מה הוא בא לעשות? בא הסבר ואומר, הפסוק בא להגיד שליום הכיפורים יש כוח לטהר אתכם. יום הכיפורים מכפר. איך יום הכיפורים מכפר? על ידי שהקדוש ברוך הוא מטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. כפוף לתנאים הבאים. חוזר. כפוף לפעולה הבאה. תטהרו אתם ביניכם לביניכם בעבירות שבין אדם לחברו. אבל אם לא קיימתם את התנאי הזה של תטהרו, חבל על הזמן. לא עשיתם פה כלום, וליום הכיפורים אין שום תפקיד לדבר. ואז בא רבי עקיבא ואומר, וי, גבלת, אז איך אפשר להיכנס ליום כיפור? בא רבי עקיבא ואומר, חבר'ה, זה נכון, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא אביכם שבשמיים יטהר, וכולי וכולי וכולי. דבר רבי עקיבא, אני עכשיו עוד נכון. יש משפטים שאנחנו אוהבים, אבל לא חושבים עליהם לעומק. זה יפה, זה עובר טוב. בן אדם לחברו יותר חשוב, זה נשמע. זה יפה להגיד. בן אדם לחברו זה משהו דומה קצת למזג האוויר. כולם אוהבים לדבר על זה, רק אף אחד לא חושב לשנות את העניין. התחושה גם שאי אפשר לעשות עם זה כלום. אבל זה יפה, זה פלקטים כזה, ואהבת לרעך כמוך, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר. בא רבי אלעזר בן עזריה ואומר, אולי הגיע הזמן להבין את המושג בכלל של יום הכיפורים. ולפני שאני רוצה לעשות את הפעולה הזאת איתו, אני רוצה להבין אותו דרך השאלה המאוד קשה. אני באמת לא מבין מה כתוב. יש פה גם משהו לא הוגן. כשאומרים עבירות שבן אדם לחברו, יש לנו בעיה קשה, כי אנחנו תמיד אוהבים לחשוב על השני שחייב לתקן את העבירות ש... אצלנו הרי יש חשבון נפש לאומי. עם ישראל מאוד אוהב חשבון נפש לאומי. אנחנו קולקטיב, אנחנו לא פרט. אנחנו אומרים כולם, סלח לנו, אבינו כי חטא הוא. חזק, כתוב גם לפעוק חזק. חזק מאוד. איך אמר הבעל שם טוב, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הגיבור זה לא זה שכובש את היצר שלי, שיעבוד על היצר שלו ויצלצל כשהוא יגרם, ואז נשאל אותו מה נשמע. זה גיבור אמיתי. השני זה סתם חתיכת חלש שאין לו מה לעשות עם יצרו, אז הוא מטפל ביצרי וזו שיטה. אבל זה לא העומק, זה לא מספיק. כי בעבירות שבין אדם לחברות צריך להבין שזה גם הדברים הכי קטנים וקשים. לפרוש, אני עובד נניח לתקן משהו קשה אצלי. לא התרגלתי מעולם לשמירת שבת. לא גדלתי כך, לא התרגלתי כך. נניח. קשה לי מאוד, ואני עובד על זה. אני עובד על הגמירה מהסיגריה של שבת. לא עבודה פשוטה בכלל. אני עובד על זה. ואני מצליח לעבוד על זה. ואומרים לי שעבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורים, מחפר. ואז אומרים לי, רגע, אבל אתה מסוכסך עם הבן דוד. ושם לא נסגרו העניינים כמו שצריך. אז לא נחשב. מחילה זה לא הוגן. פעם כשלמדתי את זה, ועוד לא למדתי את הריף הזה, שאלתי ילדים בצורה לא יפה, אמרתי להם, זה לא בן אדם לחברו, מהקדוש ברוך הוא אליי, זה לא יפה. עבדתי כל כך קשה על א', לא נחשב, לא נכנס למסלול בכלל. מה, אין תהליכים, מה תהליכים, כל זה, תמיד אומרים תהליכים, אין כלום. מה ההיגיון? רב לזר בן עזריה אומר דברים מפורשים. אתם שומעים איך צריך להתכוון לפי רבי לזר בן עזריה בפסוק ביום כיפור, כשנגיד במוסף תתהרו, תתהרו, הכוונה היא כפוף לתנאי שאתם תתהרו ביניכם וביניכם. זה הפשט לפי הריף בדברי רבי אלעזר בן עזריה. אז יום הכיפורים לחברו. אני אגיע עוד מעט לעבירות שבין אדם לחברו. אני חושב שכדי להבין את זה, אני רוצה להבין את המושג של יום הכיפורים, וכדי להבין את המושג של יום הכיפורים, אני רוצה להבין את המושג כפרה. אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כפרה נשמע מושג פשוט. כפרה. כפרה. כפרה שלי, כפרה עליך, כפרה. אבל צריך להבין טוב את המושג הזה. סוף השיעור הקודם פתחנו במשהו שבו אני רוצה לפתוח. זרקנו אותו בשנייה ולא מספיק ברמה. יום הכיפורים נדבר בעזרת השם הרבה על שלושה מושגים. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. נשיר את זה, נבכה את זה, נבקש את זה. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. כל יום ביום, שלוש פעמים אנחנו מבקשים סליחה ומחילה. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול או מחל לנו מלכנו כי פשענו. אבל אנחנו לא מבקשים ברגע רגע ביום יום כפר לנו. אנחנו מדברים על זה, בהזכרת הקורבנות בתפילה במקומות אחרים. אבל הבקשה היא סלח ומחל. מה זאת כפרה? מה פירוש המושג כפרה? כדי להבין את המושג כפרה, זו מהפכת עולם. זרקנו את זה לרגע, אני אפילו לא זוכר אם שמנו לב לזה. להבין את המושג כפרה, ורק אם נבין אותו נוכל להבין את המושג הזה. כי בעצם מה רבי אלעזר בן עזריה בא ואומר? אתה לא מבין את מושג יום הכיפורים. אם תבין את מושג יום הכיפורים, תבין למה העבירות שבן אדם לחברו הם תנאי שיום הכיפורים יוכל לחפר בעבירות שבן אדם למקום. זו מהפכה. אבל כדי להבין את זה, אתה צריך להבין את המושג כפרה. כדי להבין את המושג כפרה, אני רוצה ללכת את שלושת השלבים ברגע אחד. סליחה ומחילה הם מושגים שדיברנו עליהם יותר מפעם. סליחה היא מושג שאנחנו מצפים באמת מכל אדם ממנו. אני נתקל במישהו באוטובוס ומבקש סליחה. זה לא מושג כל כך מסובך, זה מושג שנטבע, ולא חברה, מעגל הכי ראשוני בעולם, שאין בו את מושג הסליחה, בכלל אין טעם. אגב, אתם יודעים מה המעגל הראשוני, שאם אין בו את מושג הסליחה אי אפשר לחיות? אני עם עצמי. אם אתה לא יודע לסלוח לך, אז אין טעם. סליחה היא המילה שמופיעה בתורה כמילה ראשונה בעניין. סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך, ונסלח לכל עדת בני ישראל כי לכל העם בשגגה. סליחה. מחילה אגב לא מופיעה בתורה. לא מופיעה בתורה, בתנך בכלל, המילה מחילה בתור מילה מקבילה לסליחה. לא מופיעה. מעניין מאוד, נדבר על זה עוד רגע. המילה מחילה לא מופיעה אפילו לא פעם אחת. היא מופיעה בתנך בהקשר לגמרי אחר. מחילות צורים ונקרות עפר. מחילה היא מערה. לכאורה דבר לא קשור בכלל. אבל אין בעברית לא קשור. סליחה, הסלח לנו אבינו כי חטאנו. מה זה חטא? חטא זה פספוס. חטא זאת החטאה. חטא זה שהחטאתי. טעיתי. לא לקחתי בחשבון את קשיי התנועה והחטאתי. אז אני מבקש סליחה. זאת סליחה. סליחה היא שהיה פה משהו שהוא באמת לא מכוון. יכול אפילו להיות שהיה קצת אי שימת לב שהיא כן כבר נדרשת יותר, מתחיל באיזשהו שלב להיות גבול, אבל זה עדיין סליחה. מתי אני כבר לא מוכן לסלוח? שהפעולה הזאת נעשתה בפעם האלף, אין כאן שום כוונה לשנות את זה. זה דפוס קבוע. זאת לא החטאה. בסדר? זה נעשה בכוונת מכוון. זה נקודה מאוד חשובה עכשיו. עקרונית בעולם המודרני, פשע, זה שייך להיררכיה משפטית X, וחטא להיררכיה משפטית Y. חטא זה בדברים קטנים, פשע זה לא נכון בעברית. פשע זה חטא שפוסע. ופוסה 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 ומתעבה כמו מפסעת ומתעבה והופך להיות לבלוק והופך להיות למשהו שהוא כבר מעובה. כך מסבירים הראשונים, חטות נעוריי ופשעיי אל תזכור. חטות נעוריי שבהמשך הופכים מחטות נאורים לפשעים. פשע זה חטא שהתמכרתי אליו. איך אומרים החבר'ה? פקק אחד של ערק זה דבר מצוין. גם עוד פקק. עוד פקק. אבל אז מגיע עוד פקק. יש שלב שבו כבר הכל פקוק. ואתה נמכר. והחטא הופך לפשע. זה אותו דבר, זה אותה פעולה. זה הופך לפשע. כשיש פשע, נוצר בי סתימה, קיר. מכירים את התחושה הזאת? עזוב, אין סיכוי לפרוץ את זה. זה כבר הרגל. לפעמים זה כל כך חזק, זה כבר גנטי, אנחנו קוראים. זה כבר תופח על מנת להתפיח. כשיש פשע, אנחנו מבקשים מחול לנו. אתם יודעים מה זה מחול לנו? אבא, תעשה מחילה. לך יש כזה קונגו בטח, שאיתו אפשר לעשות ולפרוץ גם את הקירות הכי 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 קשים. והקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה. אבל אתם יודעים שכשבונים מנהרה, חייבים שגם מהצד השני מישהו יבוא עם קונגו, כי אחרת אני לא יודע לאן ללכת. אז אתה תחפור מפה, אני מפה. וכמו תמיד, כשלוקחים ילד קטן, תעזור לי להוביל, הוא עושה קצת ככה, ובסוף הוא אומר שהוא עזר, ותמיד אומרים שהוא מתוק והכל. שנינו עשינו מחילה, הקדוש ברוך הוא ואני. שנינו אותו דבר. פיט. שנינו עשינו מחילה, נכון. בסדר, אבל עשינו ביחד מחילה. כי פשענו. לכן הברכה הזאת מסתיימת, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. זה מדהים. לכאורה, אם ביקשנו סלח לנו כי חטאנו ומחל לנו מלכנו כי פשענו, אז היה צריך להגיד המרבה למחול, כי המחילה היא היותר מהסליחה. אז מה אתה עושה? אתם יודעים מה החינוך של הקדוש ברוך הוא? החינוך של הקדוש ברוך הוא זה המרבה. איך שאלנו פעם, למה לא כתוב המרבה לרפא? אנחנו רוצים הרבה רפואה. למה לא כתוב המרבה בגשמים? אנחנו רוצים הרבה ברכת הגשם. למה לא המרבה גאולה? כי לסלוח, איך סיכמנו, זה גם הילד בגן יודע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, החידוש הוא שהוא מרבה לסלוח. נכון שזה הפעם הטריליון שעברת את אותו דבר. די! אצל הקודש ברוך הוא זה פעם ראשונה. כי הוא מרבה לסלוח. כי יש לו כזה קונגו, שכל פעם זה נהיה פעם ראשונה. כי הוא יוצר בראשית. נפלא, אז מה יש יותר מזה? מה זה כפר? תשמעו, זה גבל. לעניות דעתי, כפר לנו זה היסוד של יום הכיפורים. שורש המילה כפר זה לכפור. כפורת זה נשמע טוב, זה לא, זה הרבה יותר. אתם יודעים מה זה לכפור? לא נעים. להיות כויפר. כויפר. שמעתם פעם על כויפר? מה זה שמישהו כופר? מישהו כופר במשהו, בוא נלך לכופר בממון, לא נלך ישר לדברים קשים. כופר בחוב ממוני. אני אומר שאתה חייב, ואני כופר בחוב. בסדר? שזה הגדרה. כופר בכל. מה זה כופר? הכופר לא אומר, תשמע, אני מודה במקצת, פה הצעת, פה זה, פה. כופר בכל אומר את הדבר הבא. אתם יודעים מה זה כופר מסביב לתיבה? כופר זה ציפוי, איתום. כופר זה להגיד אין. אין. אתה אומר יש, אני אומר אין. אגב, כשאמא אומרת כפרה שלי, אתם יודעים מה היא מתכוונת? אין אותי, אני אתה. זה כפרה. זה כפרות. זה הממון ילך ל... ואנחנו נלך בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. זה כפרה. זה כופר. זה לשלם כופר. הכויפר אומר, אין. מה אין? תשמעו, זה דבר מדהים. בעולם שלנו יש לכל דבר שני חלקים. יש את מה שאני רואה, יש את מה שיש, אבל היש הזה, מה שיש, היש הזה הוא המה שבעצם בלי. הוא המה שיש לו סוף. כיוון שהוא יש, יש לו סוף. מה יש שלי? הידיים, הרגליים, המילים שאני מוציא עכשיו, השיניים, הפה, המחשבות. זה היש. היש הזה הוא המעטפת של הנשמה שלי. של האין. של מה שאני קורא לו אין. אתם יודעים למה אני קורא לו אין? כי לי אין תפיסה באין. לי יש תפיסה רק ביש. נכון? פעם אמרנו שכשבטדי צועקים יש, זה לא כשכמעט שם. מי שיצעק יש בזמן הלא נכון, זה הסוף שלו. זה אין. יש זה כשזה נכנס בדיוק בפנים במשך, אבל עד הסוף. שם זה לא יצא אף פעם, לעדי עד, ביטחו באשם, עדי עד. זה אין, לא. ואז יש גול ויש אלוקים. אז הכל ברור. אז הכל יש. יש זה כשיש תפיסה. כשאין תפיסה, אין. לאדם מאוד קשה להרגיש את האין. למרות שהוא יודע שזה החיים באמת. הוא יודע שהחיים באמת זה לא האבנים, זה לא הקירות, זה לא הבית שיש לו או אין לו. הוא יודע את זה. לאשר בנפשו היכלות, כותב המשורר, לא אכפת אם ילון בחורבה. האבן אשר תחת ראשו היא מקדש. אבל האדם באופן טבעי קשה לו להרגיש את האין. כי הוא פה מלמטה. ובשביל זה הקודש ברוך הוא ברא אותי פה. נכון? לפעמים, גם האדם הכי טוב בעולם, לא כופר חס וחלילה, אבל מודה במקצת. מודה במקצת, ריבונו של עולם, באמת תודה רבה, באמת, כמעט על הכל. סך הכל, 9-10. באמת, יחסית, באמת, ודאי יותר טוב ממה שאני הייתי עושה. באמת, כל הכל. לא כופר, קצת. כופר איתי. כופר באמת, אין. יודעים מה אנחנו מבקשים מהקודש ברוך הוא ביום כיפור? תחזיקו טוב. ריבונו של עולם, היום זה היום שבו אתה הכופר. אתה כל הזמן אומר שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שהחטאים שלנו זה אין. זאת אומרת שהפשעים זה אין. זאת אומרת שהכל אין. אז תכפור בכל. כפר לנו. ותהפוך זדונות לזכויות. לא לשכור. מה יש פה סדון? אני מלמטה. אז כיוון שאני מלמטה, מה הדבר הבולט לי? היש. נו, אז מה זה לכפור מבחינתי? להרגיש את היש ולא להאמין בה. אין. נו, אבל הקודש ברוך הוא מהאין. אז איך הוא כופר? הוא כופר ביש. אתם הבנתם מה זה יום הכיפורים? ביום הכיפורים בא הקודש ברוך הוא ואומר, עצמו של יום מחפר. אתם יודעים מה זה עצמו של יום מחפר? זה לא סליחה, זה לא מכילה, זה זדונות נהפכים לזכויות. איך יכול להיות? כי בשורש הכל טוב. ואני מדבר על השורש של השורש של השורש של השורש, למעלה, למעלה מהכל. חסידות כתוב, ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם, לפני שם הוויה, למעלה מההתהוות, בשורש של הכל. שם מגיעה הכפרה. זה השורש שאליו מגיעים. ואז הקודש ברוך הוא כופר ביש. למה לא יאמין? עכשיו תשמעו, אז מהות יום הכיפורים וכפירה ביש. אתם יודעים למה קשה לי בערב יום כיפור? קשה לי בערב יום כיפור, כי בערב יום כיפור פתאום אני עוצר לרגע אחד, ודי, הגיע הזמן להפסיק לבלף, החטא הוא חטא. ההתמכרות היא התמכרות, על מי אתה עובד? אתה עכשיו לבד. אבל לא בגלל זה קשה לי. קשה לי ממשהו אחר. למה אתה שבור? כי זה חטא ברצינות, נכון? למה זה חטא ברצינות? אני אומר, זה לא רע. תעזוב, די. עכשיו הגיע הזמן, יום כיפור, זה באמת. מה לא רע? מה, אני לא מכיר את ההתנהגות שלי? אני לא יודע את הפשלה הזאת שלי? אני לא מכיר? מה אתה עושה? למה זה חטא? למה זה רע? כי זה חטא, הבנתי. אז למה זה רע? כי הקדוש ברוך הוא אמר שחטא זה רע. אז אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. אז למה אתה לא מאמין בתשובה? אתה אומר שאתה מאמין, לא? כי אתה אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא בטח יכול לחפר על דברים שאפשר, אבל לא על דברים שקשים לו. זה אולי מעבר ליכולת. לא מסוגל הכל. את כולם הוא יכול להוכיל, אבל לא אותי. אם היית יודע על מה אנחנו מדברים, אז זאת. Nice to meet you, Koifer. אתה מבין מה אתה אומר? אתה מבין מה אתה מדבר? אתה לא מסוגל לעבור את תהליך הכפירה? אתה לא מסוגל להבין שהיום הקדוש ברוך הוא רוצה לכפור? עכשיו תשמעו את רב לזר בן עזריה. התשובה היא לא, אני לא מסוגל להבין, האדם לא יכול לכפור ביש. לא, אני לא יכול להבין את זה. וגם אם אני אעשה עם הראש 1,000 פעם, אני לא מבין את זה. וגם אם אני אלמד נתניה אחורה וקדימה בעל פה, אני לא מבין את זה, ואל תעשה את עצמך, אתה מבין את זה. יש לי רק דרך אחת להבין את זה. תכפור אתה ביש שבו אתה לא יודע לכפור. קשה לך לסלוח לי, אה? לי. אז לא בקשה את הקודש בו פה, אל תדבר דברים דברים. אני פה. אני פה. אתה מסוגל לעשות את הכפירה הזאת באגו שלך? זה תנאי הבסיס להיכנס למגרש הכפרה. אתה רוצה שפה תהיה כפרה? אתה רוצה שיכפרו ביש? מה המינימום של היש שאתה יכול לכפור בו? יש ביטוי בחז"ל, אין ישראל נגאלין אלא בצדקה. בחז"ל אומרים במקום אחד, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. ההסבר הרגיל הוא שאין בן דוד בא אלא בדור שהמצב של העניות הוא כל כך נורא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. הצדיקים מסבירים גם עד שתכלה פרוטה מן הכיס, לאו דווקא בכסף, ברוחניות, בחיים. אבל אצל האדמו"ר הזקן הקודים אחרים. הוא אומר, אין בן דוד בא עד שכשאתה תיתן את הצדקה, עד שאתה תיתן את הבן אדם לחברו שלך, אתה לא תעצור לא במעשר ולא בחומש, עד שתכלה הפרוטה שלך בן אדם. אתה נותן. כשאתה תהיה מוכן לכפור לגמרי באגו שלך כי אני צריך אותך. כי אני צריך את החיבוק שלך. כשאתה תצליח לעשות את הפעולה הזאת, לא יישאר שום תירוץ לבן דוד. יודעים מה זו הצדקה? הצדקה זו הדרך לוודא עם המילים הגבוהות על הכוח לכפור ביש. זה מציאות אצלך הזאת. על הצדקה הממשית אני לא רוצה לדבר הפעם. נקדיש לזה שיעור שלם. אבל על הבן אדם לחברו שהוא הבסיס של הכל. שאלו פעם את אחד מגדולי האדמו"רים איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא. השאלה הייתה ביידיש. איך אוהבים את תתי? ענה אותו אדמו"ר, אני אגיד לכם איך אוהבים תתי. אני תתי לא. יש לי ילדים. אם אתה תעליב אותי, תוך כדי ויכוח, ביזנס, מאבק, תפגע בי. אבל אם תפגע בילד שלי, חבל לך על הזמן. אתם יודעים איך אוהבים את הקודש ברוך הוא? אוהבים את הילדים שלנו. זהו. זה התנאי לזה שאבא יהיה מוכן לעסוק בעבירות שבן אדם במקום. כי אי אפשר להיכנס למגרש הכפרה כמו שקראתי לזה. לקוד של הכוח לכפור ביש, לכפור בזדונות, לראות את האין סוף. אם אתה לא מסוגל לעשות את זה מילימטר אחד מצליחה. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. אתם יודעים מי היה רב אלעזר בן עזריה? הוא היה נשיא ישראל שנכנס אחרי מהפכה גדולה. וביום שנכנס רבי אלעזר בן עזריה לנשיאות, אז התרבו 400 ספסלים. ואמרי לה 700 ספסלים. זה עוד מעט יהיה בדף היומי. למה? כי רבן גמליאל הגדול קודמו היה אומר מי שאין תוכו כברו שלא יקנן. נו, מי קרא תוכו כברו? אז ההסבר הרגיל הוא אצל רבי אלעזר בן עזריה כולם נכנסו. אבל ההסבר העמוק הוא שרב אלעזר בן עזריה לא שינה את החוק. הוא אמר אצל יהודי תוכו כברו, השאלה היא כמה תוך אתה יכול להיכנס פנימה. בטח שתוכו כברו. אז למה אתה מסתכל על ברו ולא על תוכו? אני מסתכל על ברו? מסתכל עוד יותר לתוך. עוד יותר לתוך. עוד יותר לתוך. אם תיכנס פנימה, אז יכולים להיכנס 400 ספסלים, ו-700 ספסלים, ו-700,000 ספסלים. את זו דרש רב לזר בן עזריה. רב לזר בן עזריה למד שבן אדם לחברו הוא תנאי ליום הכיפורים, ואנחנו פוסקים על פיו. ואני איך אני יודע? כי בתחילת יום הכיפורים, לפני שמתחילים את יום הכיפורים, אנחנו נעצרים ורוצים להגיד לקדוש ברוך הוא כל נברא. לפני שאומרים כל נדרי, למרות שזה מופיע בטור בהלכה בנהגו באשכנז, זה פרץ את כל העדות ואת כל הגולות. עומדים שלושה דיינים ומכריזים על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כי בלי זה, כתוב בפוסקים, אתה לא יכול להיכנס ליום הכיפורים. את האמת, אם תשאלו אותי, אם היה יום בשנה שהייתי מבקש לא להגיד את זה, זה ביום כיפור. למה? תשמע, בשבת, גם אני באתי קצת לדבר, לא נורא. אבל כיפור, תן שקט, אם אפשר שהחבר'ה לא יבואו עכשיו עם הבנדורות והרעש וזה, מה צריך עכשיו את הפיסטוק קילת, אז יום הכיפורים שלי יכול לפעול רק בתנאי שבית דין בשמי על דעת המקום ועל דעת הקהל. אתם שמעתם על בית דין כזה? כפירה גמורה, פורצים מקום. אנחנו מקימים בית דין ביחד ומתירים להתפלל עם הרבנים. זה היסוד, זה מהות יום הכיפורים. אנחנו חושבים שזה מילים ולא מבינים שזה כל המהות. ואז נגיעים לכל נדרי. ואחרי כל נדרי אומרים שהחיינו. והשהחיינו היחיד בשנה שאומרים, עוד לא על בטן ריקה, אבל לא על איזה פסקריטום, על איזה בגט. על היום, אני יודע על היום. אתם יודעים מה אומרים שהחיינו? סולובייצ'יק שואל באיזשהו מקום, מה זה הכל נדרי? כל נדרי ולסרי וחרמי, הרי זה לא התרת נדרים ברצינות. התרת נדרים זה לא צריך כזה מוזיקה יפה. התרת נדרים זה עסק רציני, יושבים דיינים, שומעים על מה אתה רוצה להתיר, ועושים התרת נדרים. דבר ברצינות, מה נדרת, מה אתה רוצה להתיר, על מה אתה מתחרט, איך אתה מתחרט, דבר לעניין, אל תעשה לי פה עכשיו קונצרט. אבל תגידו דוגרי, הרגע המרגש זה התרת נדרים שם שעושים עם הסל בדרך לשוק, או שהרגע הגדול זה כל נדרי. למה? כי בכל נדרי עומד יהודי, ובשנייה הראשונה של יום הכיפורים אומר ריבונו של עולם, אני רוצה לדבר רגע דוגרי. האמת האמת, אני באמת רוצה להיות איתך. האמת באמת. אני מוכן בשביל זה לא לאכול, לא לשתות הכל. אתה שואל, נו, אני אגיד לך, אני רוצה להיות איתך, אבל עקב התחייבויות קודמות לא תמיד זה יוצא לי. כלומר, באמת אני באמת רוצה, אבל מה אפשר לעשות? יש אותו יודע. כל מיני נדרי וסרי וחרמי וקונמי. וזה היה לפני שסיכמנו. יש פה איזה פעם דם החברות. דינדנה, דינשתבנה, דאסרנה על נפשתנה, אני מחור רשמי, גם יש לי איזה תעודה, אני מקבל על זה אפילו קצבה של... גם אומרים שזה גנטי. זה לא אני, זה העידה. זה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? דאסרנה על נפשתנה. אז בונו של עולם, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה שהכל נדרי ועשרי יהיו לא שבועות ולא נדרים ולא חרמות ויהיו גורנישט, כי זה גורנישט. אבל אני לא יודע לעשות את זה. לפני שאדם מתחיל לעשות את זה, יוצאת בת קול ואומרת, אתה באמת מתכנן? אז אתה מצרף את השכן העבריין או לא? עושה לי לצחוק. כלומר, אתה רוצה ואתה לא מסוגל לעשות את דעת המקום ועל דעת הקהל. יודעים מה קורה ליהודי ששלוש פעמים הוא אמר על דעת המקום ועל דעת הקהל ושלוש פעמים הוא אמר כל נדרי? הפעם הוא לא אומר שהחיינו לא על פרי ולא על בגד, הפעם הוא אומר שהחיינו עליו. אני לא יודע שהחיינו. זה השלמה לשהחיינו של הלמדה. שהחיינו שאני יכול להגיד סליחה. שהחיינו שאני יכול לכפור ביש. ומה לעשות שהיש הכי גס זה אני. זה כל כך גדול, לפעמים אנחנו עוברים ליד זה ועוברים 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 ולא שמים לב לעומק של זה. אני חייב לומר את זה בצורה סיפורית ירושלמית של שנייה אחת ובא להבין. עד כמה זה רחוק, עד כמה זה פלקטי. כמה קשה לנו להבין שזה כל התורה כולה. כמה צריכים את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה. שתתהרו הוא התנאי למכל חטאותיכם. היו לי כמה שנים טובות שהרוב פה זוכרים שהיינו בישיבת הכותל עיר הקודש. המקום שהכי אהבתי בישיבה היה את הגג. את הגג, את הגג. גג, היה פעם שר בממשלה שאמר משוגעים תרדו מהגג. לא הייתי בחדשות כשהוא אמר. זה היה. הדבר המרכזי שהייתי מהגג זה המון 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 צבעים של המון המון מדריכים ומדריכות הכי מתוקים בעולם שמדריכים את כל עם ישראל על ירושלים. דבר מדהים. נדמה לי שכמעט לא ראיתי אחד שלא מפספס את הפספוס הכי נורא. בעיניי. ובעיניי, עד שזה לא יהפוך להיות המרכז של הסיור ברוב היהודי, צריך לזרוק. מכירים את כנסת החורבה? מי לא? עכשיו החורבה נזלתה, שוצרה. החורבה עברה תלאות. נשמה כן. והחורבה הייתה תמיד סמל, הנקודה הכי גבוהה, יותר גבוהה מההר עצמו, סמל אדיר. מי שייכנס, מדברים פה עכשיו עם ירושלמים, מי שייכנס לכיכר הראשית, לכיכר של החורבה, לפני שיורדים למדרגות, לישיבת הכותל, לפורת יוסף, לפני שנכנסים פנימה לרובע, מי שייכנס לכיכר יגלה דבר שמדהים איך לא שמים לב לה. ממש ליד החורבה, אבל מה זה ליד? היום היו לא, לא היו נותנים איזה היתרי בנייה. ממש ליד החורבה יש מסגד. גבוה. הרי אני מעיד לכם כמשוגע מן הגג, אני לא ראיתי פעם אחת שמישהו נכנס לשם. משעמם. נכון שיש לי דעות קדומות לגבי כמה דברים, אבל ממש לא מרשים. מה שנקרא אובייקטיבית לא מרשים. עשיתי לעצמי בירור היסטורי. החורבה פי מיליון שם, להבדיל מיליון הבדלות, מבחינת יופי, מבחינת הכל. המסגד הזה של יד החורבה מטריד אותי מאוד, מה הוא עושה באמצע הרוב היהודי? אין שם מסגדים. והמדהים הוא, מיום קומו, הוא אף פעם לא נפגע. כאילו לא פעם אחת. שריטה לו אבל. משהו שבביטוח מקיף, סתם בשביל החבר'ה. שריטה. תחורבה. אז יש המון סיפורים יפים, עם מקורות של סיפורים, אבל המקור של מה שעכשיו אני הולך לספר הוא רבינו עובדיה מברטנורה. בעצמו. עדות בת כמעט 500 שרבנו עובדיה מברטנורה שהגיע לירושלים וקבור ליד מעיין השילוח בעיר דוד. אומר האבי ברטנורה, תשמעו, זה דבר מחריד, מספר סיפור מזעזע. בבית הכנסת שהיה שם בחצר הייתה מריבה. שמעתם פעם על דברים כאלה? הייתה מריבה. המריבה הגיעה לפסגות נוספות ולפסגות נוספות ולפסגות נוספות. וזה הגיע לאלבונות ולאלבונות. עד שאימו של צד זה במריבה ראתה בצער. היא פתאום רואה שבנה נשבר ומחליט להתאסלם. נמאס לו. נשמע מוזר. לא? הוא מחליט להתאסלם. והיא מחליטה כנקמה בגלל הפגיעה שלה. להקדיש את המגרש להקדש המוסלמי. והם מקימים שם מסגד. מסגד שאנחנו איתם. המסגד עומד על תילו מיום שקם. עם בערך אפס רייטינג. ואחור בה היא אחור. יש תחנה יותר חשובה ברובע? במרכז הרובע היהודי יש מסגד. לא נשמע טוב. לידו יש את החור. למי שלא יקרא כך את התמונה, זה ימשיך להיות אצלו פלקטים. מי שלא יבין שתתהרו זה תנאי ליום הכיפורי. את זו דרש רב לזר בן עזריה. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. רק אז קוראים. רק אז שהחיינו. רק אז אפשר להתחיל לעבוד במגרש הכפרה. זה למהות. עיצומו של יום מחבר. וכדי שעיצומו של יום מחבר, אני צריך לפתוח את הצ'קרה הזו, את הפתח הזה, כדי שתהיה התערותא דלתתא מועטת. כלשהי שלתוכה תוכל להיכנס מציאות הכפרה בעולם. נזכה בגאולה שלמה, בגאולה שלמה.